בו. ראש הפסגה אשר על פני יריחו, ויראהו אדוני את כל הארץ, את הגלעד הדן. זוכרים למה זה עדיין בתורה יריחו?
זה עבודה זרה.
זה עבודה זרה. זה עדיין השם הכנעני.
הכנעני.
שיש בו את ירח. כדי לשנות את זה, קראנו לזה יריחו. הכנסנו את היוד כדי שזה לא יהיה ירח. את הגלעד אדן. אתמול נתתי שיעור למורים בתנך. ואמרתי להם שהם צריכים לחנך את התלמידים שלהם שארץ ישראל היא מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת. וראיתי להם שזה כתוב, קראתי יום הוקרת השם את אברהם ברית למור, לרחה אתן את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת, היינו את זה ביהושע. והייתה דממה, ואחד המורים אמר, אם אני אגיד את זה, אם אני אגיד את זה, יפטרו אותי מעבודה. זה בתי ספר של היישובים. אני מלמד בפסגות, במרכז פסגה, ושם מורים משילו ובית אל ופסגות ואופרה של היישובים. יפטרו אותי מעבודה. אם אני אתחיל לשים מפה, אמרתי להם, אתם צריכים לשים מפה, לא מפת ארץ ישראל הזאת בין הירדן והים, זה מפה של השמאלנים, אלא מפה של המזרח התיכון, ולצייר בשני קווים כחולים, קו כחול אחד זה הפרת, כחול, במזרח, קו כחול שני זה הנילוס, במערב, ובין הנילוס והפרת, מגן דוד גדול. אמרו לי, השתגעת. זה מדהים ללמד. מורים של היישובים. אמרתי להם, הנה ברכנו ברכת המזון, אמרתי להם, תשמעו, ארץ ישראל בין הירדן והים, מה רוחבה? 120 קילומטר בין תל אביב ליריחו. 120 קילומטר מתל אביב ליריחו, בדיוק 120 קילומטר. 120 קילומטר אתה יוצא מתל אביב, אתה מגיע ליריחו, מד הקילומטרה שלך, הוסיף 120 קילומטר. אבל זה לא ארץ רחבה. למה זה 120 קילומטר? בין ירושלים לתל אביב זה 60, בין ירושלים ליריחו זה 60, 60 ועוד 60 זה 120. זה אפילו פחות. אז תל אביב זה 65, ופה זה... את אומרת זה אולי פחות מ-120. זה בין 100 ל-120. אולי קרוב יותר ל-100, יכול להיות. אבל ככה קצת הגזמתי. 100 קילומטר. ושאלתי אותה, מה הרוחב של ארץ ישראל האמיתית בין הנילוס, תעלת סואץ, לבין הפרת? אז מישהו אמר לי, 400, 500, 600. לא היה לי מושג שזה 1,500 קילומטר. 1,500 קילומטר. ארץ ישראל ברוחב. ארץ חמדה טובה הוא חווה, 1,500 קילומטר. לא היה להם מושג. מורים, זה 20 מורים שכולם מורים לתנך. לא היה להם מושג. מנהר פרת עד הנהר הגדול, מנהר מצרים עד הנהר הגדול, נהר פרת, זה ביטוי שמופיע לפחות 10 פעמים בתנך. ומעניין שאף אחד מהם לא שאל את עצמו, רגע, כמה זה מנהר מצרים עד הנהר הגדול, נהר פרת? 1,500 קילומטר. שזה פי 12, אני אמרתי להם פי 12, פי 15 מארץ ישראל הקטנה. אתם מדברים על עד הירדן? זה, קוראים לזה ארץ ישראל הגדולה, שלמה עד הירדן? לא, זה ארץ ישראל הקטנה. זה הפיצית, 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 הפיצית. זה הגרעין של ארץ ישראל. ארץ ישראל היא 1,500 קילומטר ברוחב. היא מסתרעת בין טורקיה לבין מדבריות סעודיה. מה? זה ארץ ישראל? טוב, זה ימות המשיח.
הוא יעשה.
אני אומר להם, אז הבאתי להם את הרמב"ן, שהמצווה לכבוש את ארץ ישראל היא מנהר מצרים עד נהר פרת. זה המצווה, זה עלינו, זה חובה עלינו לכבוש את זה. לא ידענו. ידענו, זה לימות המשיח. זה... אומרת, באיזשהו מקום הפכנו את... אנחנו לעניין ארץ ישראל הגדולה, השלמה, אנחנו כמו חרדים, זה לימות המשיח.
ייפול מהשמיים.
זה ייפול מהשמיים.
כמה, סליחה,
כמה אמרת?
זה טוב. 1,500
קילומטר.
תשמע, אפילו פיילין שהוא חושב כמוך בעניין הזה, הוא אומר, אני מחכה להזדמנות לעשות את זה.
הוא גם כאילו אמר, אבל אין הזדמנות.
אבל מה צריך? אין הזדמנות. לא ננצל את ההזדמנות בלי שמערינה, בלי שמה קודם.
בלי שיהיה לך בראש.
תשמעו את הדברים של רינה, מילים של זהב.
אין עליה.
אין. אם אין לך תודעה בראש, זה שלך ואתה שואף, כשתהיה הזדמנות לא תנצל אותה.
זה משכרה.
זה משכרה, במלחמת ששת
הימים.
לא דיברנו...
מה אתם צריכים את הוותיקן הזה?
לא דיברנו על הר הבית, אז לא צריך את הר הבית. נכון? ועל זה אני מדבר. אמרתי להם, אנחנו צריכים רק דבר אחד. שהיום, אם תשאל תלמיד, תעצום עיניים, תאר לי את ארץ ישראל, אז הוא יעשה ככה, ים התיכון, וככה, ירדן. זה ארץ ישראל, במקרה טוב.
במקרה טוב.
במקרה טוב. אני רוצה שהוא יעצום את העיניים, יראה מפה של המזרח התיכון, ואז הוא יגיד, ארץ ישראל, הנה הנילוס, ובצד שני, פה, 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 הפרט. ככה, שהוא יפתח ידיים רחבות, ככה, 1,500 גיל. ולא ככה, אלא ככה. וזה שינוי תודעתי. אבל היה להם קשה...
אבל זה לא נקרא ארץ ישראל.
זה נקרא ארץ ישראל.
איפה זה נקרא ארץ ישראל?
ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית לזרחה, נתתי את הארץ הזו, מנהר מצרים עד הנהר הגדול, נהר פרת, כתוב מה היא ארץ...
לא כתוב שמקום ארץ ישראל.
לא, אם לזרחה נתתי, זאת הארץ של ישראל. מה זה לזרחה נתתי? זה שלך. מה זה ארץ ישראל? הארץ של עם ישראל. מיכל, תקשיבי, מיכל, תקשיבי.
אבל תקשיבי, תקשיבי.
מה זה המושג ארץ ישראל? מה זה ארץ ישראל? הארץ של עם ישראל. כשהקדוש ברוך הוא אומר, לזרעך נתתי את הארץ הזאת, זה שלך, מאיפה? מנהר מצרים, המשך הפסוק. תסתכלו, תפתחו בראשית
התורה.
לזרעך הכוונה לעם ישראל. שזה, בעתיד, אבל זה שלך. נתתי, זה שלך. אני אומר, שם מבטא, שם לא אומר אם בפועל מחר אתה מממש את זה, אבל זה אומר, זו המתנה שהיא שלך. בראשית, תתוו, פסוק י' ח', ביום ההוא, אתם רואים בראשית, תתוו, פסוק י' ח', ביום ההוא קראת אדוני את אברהם ברית למור, לזרעך נתתי את הארץ הזאת, זאת הארץ שלך, ארץ ישראל, מאיפה? מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת. חלק מארץ ישראל עדיין לא בידינו, אולי באמת רק בימות המשיח, אבל זאת ארץ ישראל. בארץ ישראל יש מדרגות, יש ירושלים, יש ארץ כנען, יש עברי הירדן, יש הלבנון, יש המדבר, יש הרבה חלקים, יש סיני, אבל זאת ארץ ישראל. היה להם נורא קשה, נורא קשה. סתם, זה, הנה אני מספר לכם סיפור מאתמול. מה? זה פחד מאוד גדול של מורים. זה פחד מאוד, ואני מאוד מבין את זה. כי גם אני חי את החוויה הזאת כל הזמן. מותר לי להגיד, אסור להגיד.
לחץ של
הכפייה.
כן.
יש דברים שאני אגיד בבר אילן, כי זה עבודה נוספת שלי, וזה לא עיקר הפרנסה שלי. אני כל הזמן... הנה, למשל, בבר אילן אמרתי בשבוע שעבר, שאלו אותי, מה היה הרב קוק עושה? למדנו על המשטר, על המדינה לפי החזון של הרב קוק. אמרתי להם, הדבר הראשון שהוא היה עושה, הוא היה מבטל את בגץ, אבל לא את העיקרון שיש גוף שיפוטי מעל הממשלה והכנסת, אבל היה קובע מועצת הרבנות הראשית היא מעל הממשלה והכנסת. זה הבגץ.
הרבנות הראשית זה לא מושג.
לאו דווקא, לאו דווקא של היום, אבל הוא הקים בעיקרון, הוא הקים את הרבנות כדי שהיא תהיה הגוף השיפוטי העליון. הרבנות הראשית היא מעל הממשלה והכנסת. אז אמרתי את זה, אם אני הייתי אומר את זה בדוד ילין, שצריך לבטל את הבגץ, ומה שהיו עושים לי, זה היה כבר תלונה, ברור.
השיעור הזה זה לעילוי נשמתה של אסתר בת רחל ומנחם.
אמא שלך, זיכרונה לברכה. נקדיש את כל השנה לעילוי נשמתה, כי את תעבילו את כל השנה, ואנחנו מקדישים את כל הלימוד השנה, נעשה אולי גם איזה חיזוק, איזה לימוד מיוחד גם. מתי השלושים?
השלושים ביום חמישי הבא.
זה הבא, ואז מיכאל בן ארי
יבוא
מגיע.
יבוא בערב, כן.
אז גם אנחנו
עושים חיזוקים.
מיכאל בן ארי משתתף בלימוד לעילוי נשמתה של אמא ביום חמישי. אור לקו ג'
אור ליום שישי.
אור ליום שישי, ביום שישי עולים לקבר. וביום חמישי בלילה, אז זה לומדים כאן.
לא, אז זה שבוע הבא.
שבוע הבא. זה עילוי נשמתה, זה
כאילו זמנות. אבל כל השנה נקדיש, תזכירי לנו בתחילת כל שיעור.
בתחילת השיעור, כן.
ואת כל נפתלים, כן, מהי הארץ? את הגלעד הדן, ואת כל נפתלי, ואת ארץ אפרים ומנשה, ואת כל ארץ יהודה, עד הים האחרון, ים התיכון, ואת הנגב, ואת הכיכר, בקעת ירחו, עיר התמרים עד צוער. ויאמר אדוני אליו, זאת הארץ
אשר נשבעתי
לאברהם, ליצחק וליעקב לאמור, לזרעך אתננה. ראיתיך בעיניך ושמה לא תעבור. אתם יודעים איך אני בונה, איך אני מוכיח שהמושג ארץ ישראל צריך להיות ככה רחב מנהר פרת, כי משה רבנו עומד על הר נבו, ובעצם הקדוש ברוך הוא אומר לו, תסתכל, זוכרים את הפסוק שאני תמיד מביא? לאן תסתכל? ימה, הנה אני קורא לכם, עלי ראש הפסגה בפרק ג', סוף פרק ג', פסוק כף ז', סוף פרק ג', עלי ראש הפסגה, זה הר נבו, ושא עיניך, רואים דברים, פרק ג', פסוק י' כף ז', עלה ראש הפסגה, דברים ג' פסוק כף זין, 27, עלה ראש הפסגה ושא עיניך, ימה, ערבה אל הים התיכון, וצפונה אל הגלעד והחרמון, ותימנה דרומה אל הרי אדום, ומזרחה, רואה בעיניך. זאת כל הארץ, כי לא תעבור את הירדן הזה. אתה עכשיו נפרד מארץ ישראל, אבל אני מזכיר לך להסתכל על ארץ ישראל מסביב, 360 מעלות. כשמסתכלים מזרחה מהר נבו, סיפרתי לכם, כשמסתכלים מזרחה מהר נבו, רואים את נהר הפרת. הר נבו, אין שום הר. צריך משקפת מאוד חזקה, 120 על 120, אבל בעצם יש קו ראייה מהר נבו, מזרחה אל נבו. הפרט אל עיראק, כי יש הגלעד הולך ונהיה נמוך, יורד עד נהר הפרט. אין שום הר, אין שום רכס הרים שמסתיר מהר נבו את נהר הפרט. כלומר, שהוא אומר לו מזרחה, הוא אומר לו ארץ ישראל היא כזאת, היא לא רק תסתכל מערב שם ארץ ישראל, אלא מזרחה. כשאני מראה את זה למורים לתנך, הם בהלם, הם אומרים וואו, הייתי בטוח שמשה רבנו רק יסתכל מערבה. שם זה ארץ ישראל. שם זה
מרכז ארץ ישראל.
לא, הוא אומר, תסתכל מזרח אגב. גם זה ארץ ישראל. זה שינוי תודעתי. טוב, יהושע, אנחנו חוזרים אל חלוקת הארץ.
שינוי תודעתי.
נכון.
מה שמעת?
תודעתי. איזה נחלות ראינו? ראינו את נחלת יהודה, זוכרים כלב כובש את חברון ואת נחלת יהודה. ראינו את נחלת יוסף. יוסף, אלה שני השבטים הגדולים, יהודה ויוסף, הם מקבלים ראשונים. מה ראינו עם יוסף? יוסף מתונן. זוכרים מה מתוננים שבטי יוסף? אין לנו אדמה חקלאית. זוכרים, דיברנו על זה. אז מה הוא אומר להם? תחתכו את העצים.
זה יוד?
זה יער. תחתוך את העצים, הגענו ליוד ח'. תחתכו כי הרו. אתם זוכרים בסוף י"ז פסוק י"ח, הוא אומר לו, כי הר יהיה לך, אתה תישאר על ההר, כי יער הוא למרות שהוא יער, וברתו, מה זה ברטו? לברא את היער פירושו, לכרות את העצים. ואת השטחים שהתפנו מהיער, אתם רואים, הוא היה אנטי-אקולוגי, היום לחתוך יער זה. אבל אם חותכים יער בשביל חקלאות, זה לא בשביל לבנות בטון, אלא בשביל עצים שנותנים פרי. במקום האלות והאלונים, אז שמים תאנים ורימונים וענבים וזיתים. אז זה כן אקולוגי, כי זה גם עצים וזה גם, זה גם נותן פירות לבני אדם, נותן חיים לבני אדם. אז לכן הצו של יהושע לבני ישראל, קדימה, העמקים לא יהיו לנו. למה לא יהיו לנו עמקים? שם המצרים, שם הכנענים, רכב ברזל להם, צריך להסתדר על ההר. על ההר זה אומר לחתוך את העצים, מדרגות, בורות מים, לייצר כבשני סיד. מה עושים עם הסיד? עושים טיח על הבורות שהמים לא יחלחלו. בקיצור, זאת החקלאות של ההר שבני ישראל יצרו לפני 3,400 שנה. למעשה כל תרבות החקלאות על ההר מתחילה, היה כנראה התחלה של, אבל עיקר החקלאות הכנענית הייתה בעמק. היו שם מעיינות ואדמה טובה. מה? כן, עליהם, בעמק. הם לא היו, לא היה להם אילוץ שהכריח אותם לעשות חקלאות הר. אז פה ושם היה אולי משהו מסביב למעיינות, שתלו עצי פרי, אבל לא היה להם את התרבות שאומרת, מורידים יערות שלמים, מתחילים לבנות מדרגות, אוגרים את מי הגשמים בבורות ענקיים, כבשני סיד, לעשות טיח. כל התרבות...
כבשני סיד זה טכנולוגיה שהיא...
מה?
טכנולוגיה שהביא אותה ממקום אחר.
כבשני סיד זה... זה כנראה היה מוכר בעולם העתיק, אבל היא מגיעה לארץ ישראל כנראה עם הישראלים.
ליישום אחר זה?
כן. היו כבשני סיד, היו גם בורות מים בטורקיה, בממלכת החיתים. זה לא התחיל בארץ ישראל, אבל חקלאות ההר בארץ ישראל מתחילה עם בני ישראל. כי קודם אין כמעט חקלאות הר. לפחות לא מצאנו שרידים ארכיאולוגיים. על כל פנים, זה בני יוסף. כמה נשארו לנו שבטים שלא קיבלו? 7.5 שבטים. בואו נעשה את החשבון. מתוך 13 ירד לוי. ירד לוי, אז נשארו לנו 12. תכף נראה הלוי, הוא לא קיבל נחלה. גד, ראובן, קיבלו. 10. מנשה ואפרים, שני חלקי מנשה, קיבלו. נכון? מנשה ואפרים, קיבלו. אז כמה נשארו לנו? 8. למה 8? רגע. נשארו עוד פעם, 13 שבטים. 13 שבטים, נכון?
לא, אתה מוריד רק את גד ראובן.
סליחה, יהודה, שכחתי את יהודה. ירד, סליחה. שכחתי את יהודה. ירד שבט לוי, היו לנו 13, נכון? 13. ירד 13. 10 ועוד 3. ירד לוי, נשאר לנו 12.
לוי, גד וראובן.
ירדו ראובן וגד בעבר הירדן המזרחי, נשארו 10. ירדו יהודה, אפרים ומנשה, נשארו לנו 7. כי בני יוסף קיבלו בערי השומרון, חצי שבט המנשה קיבל בגולן, חצי השני ועוד אפרים קיבלו את ערי השומרון, שבט יהודה את ערי יהודה. אלה היו שני, למה קיבלו את נחלתם בראשונה? אלה היו שני השבטים הגדולים. יוסף בעצם קיבל, הם קיבלו במידה מסוימת את הבכורה. יוסף קיבל את הבכורה, בכור שורו הדר לו במקום ראובן, יעקב נתן לו את הבכורה, ולכן אפרים ומנשה קיבלו שני חלקים. זה פי שניים, שני שבטים קיבל יוסף, לכן הבכור מקבל את חלקו בראשונה, יוסף, אפרים ומנשה, ויהודה קיבל בזכות כלב. הוא היה גם שבט גדול, אבל בזכות כלב, אתם זוכרים שכלב בא אל יהושע ואמר, אתה זוכר, הבטחת לי, לכן הוא אומר לו, אתה מקבל את חלקך, הר חברון, אבל בזכות כלב, זה בלי הגרלה, בזכות
המעש.
יהושע קיבל עיר אחת בערי השומרון, בנחלת אפרים.
מה עם דינה?
מה?
מה עם דינה?
בנות לא יורשות במקום שיש בנים. רק במקום שיש רק בנות, כמו בנות צלופחד, הן יורשות.
אבל, ירשו אז,
אבל דינה מקבלת...
הן לא יורשות, הן ירשו אז.
חד פעמים, נכון. הן יורשות בנחלת הארץ, הן קיבלו חלקים בנחלת הארץ.
לא, סתם, אבל היא גם בת, היא גם ילד.
נכון, אבל הן לא, בנות לא מקבלות נחלה. אם כן, נשארו לנו שבעה שבטים, אנחנו מגיעים לפרק י"ח, ויקהלו כל עדת בני ישראל שילה.
רגע, אבל למה יהושע לא קיבל? אם בעיקרון של כלב, אז גם יהושע היה צריך.
כן, אבל...
אז מה, הוא קיבל כאילו את ההנהגה? זה במקום?
יכול להיות, הוא לא... תראי, הוא קיבל במובן הזה שהשבט שלו קיבל.
מה השבט שלו?
שבט אפרים, הוא אפרים. כל הרי שומרון.
זה עכשיו כאילו...
זה כאילו... יהושע הוא חלק משבט אפרים.
כן, כן, אבל זה
שבט, שבטי אפרים ומנשה קיבלו את הרי השומרון, הם בלי הגרלה.
אבל אפרים נזכר יותר ממנשה, נגיד? מה זה אפרים?
אפרים הוא היה המנהיג בסופו של דבר של עשרת השבטים. זה השבט, זה השבט, כנראה גם בזכות יהושע, הוא השבט המוביל. על כל פנים, תראו, זה מעניין ששני השבטים הגדולים, הם גם היו הכי גדולים מבחינה כמותית, מקבלים בעצם את הגושים העיקריים, הרי שומרון והרי יהודה. השאר מקבלים בשוליים. זה מרכז. הם היו הכי גדולים מספרית. הם היו הכי גדולים מספרית, והם גם השבטים שהיה להם את הייחוס. יוסף קיבל את הבכורה, בכור שורו, ויהודה, גם הוא, אנחנו רואים את זה, היה לו מעמד מיוחד, יעקב אבינו כותב עליו שהוא שממנו תצא המלוכה בישראל, דוד המלך, ואנחנו כך מפרשים את ברכת משה וברכת ואת ברכת יעקב, ממנו עתידה לצאת מלוכה, וגם באמת כלב
באיזשהו מקום היו חילופים.
הם שני השבטים המיוחסים, דרך אגב, באמת שתי הממלכות, פילוג הממלכה, שתי הממלכות באמת היו מסביב לשני השבטים האלה. כלומר, בגלל שאלה היו שני השבטים הדומיננטיים, הם לא הסתדרו ביניהם. כל אחד אמר, אני הבכור, אני המנהיג, אני המוביל, אני... ואז...
אני אחליט, אני אנווט.
אבל אם שניים אומרים את זה, אז יש פילוג. אם יש רק אחד, אז אין פילוג, כולם מקבלים.
תתחילה עם שני
מוסף. יש שניים שאומרים, אני אחליט ואני אנווט, וכאן גם יהודה אמר, וגם יוסף אמר, ואז בא פילוג הממלכה. אבל כבר אנחנו רואים את המעמד המיוחד של שני השבטים האלה, בכך שהם קיבלו את נחלתם בלי גורל. אלא הם קיבלו את שני הגושים העיקריים של הארץ. הרי יהודה, שבט יהודה, הרי שומרון, אפרים ומנשה. עכשיו נשארו לנו שבעה שבטים. מה עושים איתם? הנה פרק י"ח. ויקהלו כל עדת בני ישראל שילה. וישכינו שם את אוהל מועד, והארץ נכבשה לפניהם. גבירותיי ורבותיי, קודם כל אנחנו מדברים כאן, מספר לנו התנ"ך, שהעבירו את אוהל מועד לשילה. מאיפה העבירו את אוהל מועד? איפה היה קודם?
בגלגל.
פה.
איפה?
פה,
בגלגל. עכשיו אתם יודעים שאני, הייתם איתי בטח בסיור, אתם יודעים איפה היה המשכן בגלגל, אני תמיד אומר, פה, איפה שהמנזר, דיר חג'לה, זה מקום המשכן. איך אני יודע? כי הנוצרים יודעים. אם הם הקימו פה מנזר, הם בטח יודעים.
גם אז הסברת לפי מקור מים.
נכון.
זה היה חייב להיות.
וחוץ מזה, זה חייב להיות פה, כי פה יש את עין חג'לה, שהיום הוא כבר יבש בגלל שאנחנו אחרי 7 שנות בצורת, אבל זה מעיין גדול. יש מעיין גדול על יד יריחו, שנקרא מעיין אלישע, והוא מעיין ענק. אבל בני ישראל לא יכלו להתקרב לשם עד שהם כבשו את יריחו. הם שמו את המשכן, הם לא שמו אותו על יד יריחו, הם שמו אותו בגלגל, שזה קצה מזרח יריחו. איפה יש לנו בקצה מזרח יריחו? כלומר, בצד ההפוך של יריחו, הנה שם יריחו, איפה יש לנו בצד השני מעיין? פה. אז יש לנו פה את המעיין, יש לנו את המנזר, זה קרוב לירדן, יש מים גם מהירדן. בקיצור, פה יש תנאים, יש גם משטח גדול, האדמה פה נוחה לשים אוהלים, יש משטח גדול שאפשר לשים בו אוהלים. אין פה ערוץ נחל גדול שיש פה שיטפון, כי ואדי קלט ועוד אחד השני, העוג'ה וואדי קלט, הם זורמים בצפון בקעת יריחו. ואדי קלט הוא במרכז.
איפה
הוא לעוג'ה בעברית?
איתב.
לא, איתב זה היישוב שם. עוג'ה זה עוג'ה. אני גם אזמין עוד מים. עוג'ה זה עוג'ה. אז יש שני אפיקים גדולים שאתה לא יכול להקים מחנה באזור ואדי קלט, איפה שוואדי, נכון? כי ראיתם פעם שיטפון בוואדי קלט? הוא נהיה חצי קילומטר רוחב, נכון?
זכיתי.
מאות מטרים. ואותו דבר באוג'ה. פה אין שום שיטפון. היה פעם פה שיטפון, לפני שנתיים או שלוש, היינו בזין הדר, את זוכרת ש...
מה פתאום שלא היה? כל שנה זה עולה.
אנחנו לא זוכים כל שנה.
אז בזין הדר ראינו את הנחל זורם פה. פעם ראשונה שראיתי את ואדי נחל זורם. אבל זה נחל קטן, הוא לא מסכן. אתה יכול להקים פה מחנה. אמר, פה היה הגלגל, פה היה המשכן, ממש פה. ואז לאן מעבירים אותו? לשילו. וישכינו שם את אוהל מועד. מיכל שואלת למה דווקא שילו. הלוואי שהייתי יודע למה דווקא שילו. א', זה נחלת אפרים. ויהושע הוא המנהיג.
זה ליד הבית של
יהושע. יהושע הוא מנהיג. אבל זה טעם פוליטי. קודם כל ברור לנו דבר אחד. שהמשכן חייב להיות במרכז הארץ. מרכז הארץ זה אומר, הוא לא יכול להיות בגליל, הוא לא יכול להיות בנגב, הוא לא יכול להיות בבקעת הירדן, הוא לא יכול להיות ביפו.
לא, כי
זאת הפריפריה. א', זה גם נכבש. אזור השומרון נכבש על ידי שבטי יוסף. אז זה אזור שנכבש.
בשבט הגדול.
וזה השבט הגדול. זה שני שבטים, זה הבכור. יוסף הוא הבכור. אז בנחלתו של הבכור, וזה מרכז הארץ, משילו למטולה ומשילו לבאר שבע זה בערך אותו מרחק, משילו ליפו, וזה אחד הסיבות שגם ירושלים נבחרה, כי גם ירושלים היא מרכז. אל תגידו שהתל אביבים אומרים מרכז, הם מתכוונים לתל אביב. לכן כשמישהו אומר לי אני גר במרכז, אז אני שואל אותו, באיזה שכונה של ירושלים אתה גר? אז הוא אומר לי, אני גר במרכז. אז אני שואל אותו, באיזה שכונה של ירושלים אתה גר? הבנתי שאתה גר במרכז. בדרך כלל הם לא תופסים למה אני מתכוון. תגיד לי, באיזה שכונה של ירושלים? מלמדים אותם שתל אביב זה המרכז. אני מנסה לחנך אותם שירושלים היא המרכז.
שמעתי באוטובוס בנות של בית ספר מדברות על המבחן שהיה להם בידיעת הארץ. אני שומעת, מה היו השאלות? איפה נמצאת גבעתיים? הרי אין להם מה לשאול. הרי השומרון...
מחוץ לתחום.
מחוץ לתחום. אז על מה יש לשאול ידיעת הארץ? זאת אומרת, השטח הוא כל כך קטן של השפלה.
הכל אורבני שם, הכל ערים.
צריך לדעת בין גבעתיים לסביון ולרמת גן. זה מה ש... על מה יש לדבר? אני נדהמתי לשמוע, אמרתי, יאללה, והבנות כמובן לא ידעו מה יש גבעתיים, איפה נמצאת גבעתיים.
האמת היא שגם יהיה קשה לשאול אותם איזה נחל זורם בין רמת גן לגבעתיים, כי נחל איילון הוא כבר לא נחל, הוא נתיבי איילון, שם כביש ורכבת. על כל פנים תשמעו. מיכל שואלת למה שילו. לי יש הסבר שאני נותן בסרט, וההסבר הוא מאוד מעניין. תראו, הייתם אין לי פה את הסרט של שילו. תל שילו הוא תל מאוד מיוחד. הוא תל נמוך, מוקף הרים גבוהים מסביב. זה מזכיר לכם משהו?
ירושלים.
ירושלים הרים סביב.
הר הבית, ירושלים הרים סביב לה. כלומר, המשכן, כמו המקדש בירושלים, הר הבית, מוקף הרים גבוהים מסביבו. גם תל שילה, יש לו בדיוק אותו מבנה. הוא תל קטן ונמוך, אבל מוקף בהרים גבוהים מסביבו. כלומר, יש כאן תנאי, למה זה?
ענווה.
ממעמקים, קראתיך השם, ענווה, בדיוק. אין מתפללים אלא ממקום נמוך. כלומר,
כאשר גם כאן... הנוצרים וגם המוסלמים זה מקום גבוה.
בדרך כלל נכון. מקום גבוה.
לא, במצאת זה הר בית, אבל הוא גבוה.
הוא נמוך יחסית לסביבתו.
יש יותר.
בדיוק. לסביב, כשאתה עומד על הר הבית, אתה לא מרגיש גבוה, אתה לא מסתכל מלמעלה למטה, אתה מסתכל מלמטה, רגע, הנה הר הזיתים, הנה הר ציון, אתה מסתכל מלמטה למעלה. כך גם שילה. מרתל שילה, שילה כנראה נבחרה, כי היא עונה גם על הצורך, נקרא לזה, הצורך האמוני למצוא מקום תפילה שהוא יהיה במקום נמוך. יחסית לסביבתו. דבר נוסף, אם אתה בונה את המשכן, המשכן זה הלב של עם ישראל. הוא צריך להיות מוגן. אתה צריך למצוא תל שמצד אחד הוא קטן, אבל מצד שני הוא מוגן בהגנה טבעית. ותל שילה, כמו דרך אגב הר הבית. הר הבית, ירושלים, יש לה שני ערוצי נחל מאוד עמוקים, שני נחל קדרון וגיא בן הינום, שמקיפים אותה, את העיר העתיקה, ונותנים לה הגנה. ואז יש לה את הבעיה של צד אחד בלבד, מצפון תיפתח הרעה. צריכה להגן על עצמה מצד צפון. אבל להגן מצד אחד זה יותר קל מאשר להגן מארבעה צדדים. אותו דבר בשילה. גם בשילה, התל הוא אמנם קטן ביחס לסביבתו, אבל הוא מוקף מכל צדדיו, מצפון, מדרום. סליחה. התל מוקף מכל צדדיו בתהומות. התל מוקף, זה בסדר. התל לא צריך לסגור חלונות. נעים, בסדר גמור. אלא אם כן, יש לי גם מעיל, אם יהיה לי קר, אני אקח. התל מוקף בתהומות. כלומר, הוא מוגן הגנה טבעית, והמשכן מוגן עוד יותר. המשכן מוגן שם, המשכן ממוקם מצפון לעיר, על צוק סלע, שמצד אחד מגינה עליו העיר, ומצד שני תהומות מאוד תלולים. כלומר, הוא יושב על איזה צוק שמוגן מכל הצדדים, וזה היתרון של שילה. אין מקום כזה בארץ. שילה היא מקום אידיאלי לשים מקדש, גם מבחינה דתית, מקום נמוך ביחס לסביבתו, וגם מבחינה צבאית, למרות שזה מקום נמוך, הוא מוקף על ידי, על ידי מדרונות מאוד מאוד תלולים. והמשכן במיוחד, צריך לראות את הסרט שלי בשביל זה, להבין למה דווקא נבחרה שילה. האמת היא שבסרט לא כל כך הצבתי את ה... שאלה הזאת, למה דווקא נבחרה שילה, ואולי היה ראוי בעריכה לחדד את השאלה הזאת, אבל אני חושב שכשנמצאים בשטח, אז באמת
מובן מאליו.
כן, מבינים היטב שיש כאן גם, כמו ירושלים, מקום מתאים מבחינת תפילה, וכמו ירושלים, מקום מתאים מבחינת ההגנה. ירושלים לא באה בחשבון. למה? כי אנחנו יודעים היום, בתנ"ך זה פחות ברור, אבל מי כבש את ירושלים? כמובן, רק דוד המלך. אבל ירושלים לא הייתה עדיין בידי עם ישראל, ולכן שילה היא האופציה הטובה ביותר. היא גם מרכז הארץ, גם בנחלת אפרים, יהושע, אפרים, יוסף הוא הבחור, וזה מרכז הארץ, וזה מוגן, וזה... בקיצור, כל התנאים הטובים יש שם. באמת מקום מדהים. אני עכשיו חושב על זה שבאיזשהו מקום אני צריך בסרט אולי קצת לחדד את השאלה הזאת. למה דווקא נבחרה שילה? אבל לדעתי זה מאוד מאוד ברור. וישכינו שם את אוהל מועד, והארץ נכבשה לפניהם.
אז מה הקשר?
בין שני חלקי הפסוק? ארץ נכבשה לפניהם, הכוונה היא שלא הייתה יותר התנגדות צבאית. ואם יש...
מהרגע שהם נקלו לשילה?
הם השכינו שם את אוהל מועד, והארץ נכבשה לפניהם, כלומר, הם הגיעו למצב ש, שלא היה שום כוח, כל עוד הייתה מלחמה, אז המשכן היה פה. למה הם העבירו אותו לשילה?
זמן רגוע.
זמן רגוע. נוצרה רגיעה, ולכן אפשר היה להעביר את המשכן, בלי לחשוש, והארץ נכבשה לפניהם. אנחנו יודעים שלא כל הארץ, כי אנחנו יודעים מהתנך עצמו, שהעמקים לא נכבשו ושפלת החוף לא נכבשה. אבל הארץ, הכוונה היא שכבר לא היה בארץ שום גורם שאיים עליהם. ארץ ישראל, מבחינה צבאית, מבחינה צבאית, לא היה בארץ שום גורם שהיה יכול לאיים על מעמדם בארץ. ויוותרו בבני ישראל אשר לא חלקו את נחלתם. כמה? שבעה שבטים. נכון? הסברנו למה? זה שבעה שבטים. ויאמר יהושע על בני ישראל.
מה? כי לא חלקו את נחלתם,
כשהיא
נכבשה, והם לא חלקו.
הכוונה היא מבחינה צבאית. הם עדיין לא חלקו לשבטים.
כבר היה שטח?
היה שטח כבוש, אבל לא ידעו אם זה של דן או בנימין או גד. או גד קיבל כבר. או דן או בנימין או אשר או זבולון. הם לא חלקו את הארץ. ויאמר יהושע אל בני ישראל, עדנה אתם מתרפים לבוא לרשת את הארץ אשר נתן לכם אדוני אלוהי אבותיכם. כאן לרשת הכוונה היא מה? לא לרשת במובן של לכבוש, אלא לרשת במובן של לרשת, כלומר לחלק את הארץ, לקבל את הנחלה שלכם. אני קורא לכם מהפירוש. רוב ישראל, שבעת השבטים, עדיין ישבו במחנות. וכנראה, המצב הזה היה להם נוח, כי הם נהנו מהנכסים הרבים שהם לקחו בשלל, מקנה רב מאוד, כסף וזהב, נחושת וברזל, וסלמות הרבה מאוד, והתרשלו בהורשת הארץ. אם מפני שהייתה נוחה להם הישיבה במחנה, ואם מפני שחפצו להימנע ממלחמות, שהיו כרוכות בהכרח בהורשת המובלעות הנוכריות. כלומר, כל עוד הם ישבו במחנה, היה כיף. יושבים במחנה. כן? זאת אומרת, נניח הם יושבים פה ביריחו, מה חסר להם פה? כיף. אנחנו יושבים פה בגלגל, או יכול להיות שאפילו העבירו את המחנה לאזור שילה, ויושבים במחנה, ולא חסר להם כלום. למה? כי הם לקחו שלל, יש להם מקנה, וצון, ובקר, וכסף, וזהב, וטוב להם. למה הם מתרשלים לרשת את הארץ? כי אם יודעים שאם עכשיו כל שבט מקבל את הנחלה שלו, מה הוא יצטרך לעשות שם? לנקות את הנוכרים שהיו שם. כלומר, כל שבט קיבל משימה צבאית להמשיך את המלחמה בנחלה שלו. רגע, מה אני זרה? היינו כבר עכשיו במלחמה. עזוב, תן עכשיו ליהנות מעוד כמה שנים של שקט, ואז יהושע אומר להם, די. עכשיו מתחילים את, אני קורא לזה את המלחמות הבריאות, את המלחמות הקטנות. מה הם המלחמות הקטנות? המלחמות הקטנות הם כל שבט מחסל את המוריש. כלומר, מסלק את הנוכרים שנשארו בנחלתם. או לפחות, משתלט עליהם, והופך אותם למס עובד, על פי החוקים של התורה. ואז, אומר להם יהושע, נותן פקודה. הוא לא מסתפק בתוכחה, בגערה, בביקורת. הוא אומר, עכשיו אתם מתחילים לעשות מעשה. הבו לכם שלושה אנשים לשבת, ואש לכם, ויקומו, ויתלכו בארץ, ויכתבו אותה לפי נחלתם, ויבואו אליי. ויכתבו אותה לפי נחלתם, ויבואו אליי. אני רוצה שלושה אנשים, נעשה משלחת, הם יסתובבו בארץ, הם יעשו רישום של כל אזורי הארץ, ויחזרו עם רישום מלא, יכתבו אותם. פעם היינו קוראים לגיאוגרפיה כתיבת הארץ. כן. היה, כן, זה היה שם שאליעזר בן יהודה הציע למילה גיאוגרפיה, אבל זה לא נקלט. כתיבת הארץ. מה היה המקור שלו? כאן, לכתוב את הארץ.
אבל גיאוגרפיה זה כתיבת הארץ.
נכון, גיאו זה ארץ, גרפיה זה כתיבה. אז זה בעצם אפילו תרגום, אבל יש איזה מקור בתנך. אתם תכתבו את הארץ, זה שורש מקראי. אז אליעזר בן יהודה הציע, ובזמני היה לנו במערכת מקצוע כתיבת הארץ. אבל לא משתמשים, כולם אומרים גיאוגרפיה. לא נקלט השם העברי.
לא, זה היה, אבל עברו הימים.
את זוכרת גם, מיכל, שהיה כתוב כתיבת הארץ?
כן, אבל השפה העברית...
אבל השפה העברית השתנתה. אז אם כן, מה התפקיד של אותה משלחת? לחלק את ארץ ישראל לשבעה חלקים. עדיין לא לקבוע לאיזה שבט כל חלק, אלא לחלק את הארץ לשבעה חלקים בערך שווים. עכשיו, חז"ל אומרים שהם לא חלקו את הארץ רק לפי קילומטר מרובע. אלא לפי יחסים. למשל, שטח בעמק למשל דונם בעמק שווה שניים בשפילה באזור של גבעות ושווה ארבעה בהר. כלומר, הוא נתן להם קנה מידה, לא רק לפי כמות הקילומטראז' אלא לפי האיכות, האיכות, הערך החקלאי של כל אדמה. אדמה בהר שווה פחות מאדמה בשפלה, אדמה בשפלה שווה פחות מאדמה בעמק. כלומר, הוא נתן להם כל מיני קריטריונים, תחלקו את הארץ לשבעה חלקים שווים, ותבואו אליי. והתחלקו אותה, הוא אומר להם, לשבעה חלקים. אבל שבעה חלקים, חוץ מיהודה יעמוד על גבולו מנגב, ובית יוסף יעמדו על גבולה מצפון. כלומר, בית יוסף ויהודה הם כבר קיבלו. אלה שני השבטים הראשיים שקיבלו, אתם לא נוגעים בנחלה שלהם. אלא הכוונה היא את שאר הארץ מהירדן עד הים. מהירדן עד הים. ומהחרמון או מאזור הלבנון, הרי הלבנון עד הנגב. את השטח הזה חוץ מנחלת יהודה ויוסף תחלקו לשבעה חלקים.
זה דבר יפה, אבל כאילו קודם הסברת... למה הם לא רצו לרשת? פה זה קצת הפוך.
ש?
הם קיבלו את זה, לא כולם רבו ובגלל זה עשו את הגורל. טוב, כדי שלא תריבו, תראו שזה מעט השם, לא לפי מי שחזק
יותר,
או חטף, או לא יודעת מה, זה... בתכסיסים.
עכשיו את מסבירה?
אלא הם קיבלו את זה, אמרו ככה.
כן, את מסבירה זה את זה. למה זה נעשה בגורל. תכף נגיע לפסוק הזה.
הגורל הוא רק לשיבה.
עוד פעם.
לראות למה רק לשיבה זה הגורל.
אני קודם ניסיתי להסביר למה יהושע מאשים אותם שהם מתרפים לבוא לרשת את הארץ. ואני טענתי בעקבות הפירוש כאן שהם יודעים שלהוריש את הארץ פירושו להמשיך את המלחמה. כי נשארו עדיין הרבה ערים נוכריות. היה צריך לכבוש אותם ולהתמודד איתם. וזה לא פשוט. אבל את צודקת ששבעה חלקים זה התשתית. מה עושים עם זה? פסוק ו', ואתם תכתבו את הארץ שבעה חלקים שווים, ואהבתם אליי הנה לשילו, ויריתי לכם גורל פה לפני אדוני אלוהינו. פה בשילו ניקח שבעה פתקים, ונכתוב למשל הנגב, נכתוב הגליל המזרחי, הגליל המערבי, עמק ישראל ועמק בית שאן, מורדות, אני יודע מה, מדבר השומרון. בקיצור, כל האזורים שהם לא יוסף ויהודה, נחלק את זה לשבעה, נכתוב על פתקים, וכל שבט יוציא פתק, וזה הנחלה שלו. כי גורל זה, כמו שאומרת מיכל, זה לא פרוטקציות ולא כוח ולא... אלא זה מעט השם. גורל הוא מעט השם. ויריתי לכם גורל פה.
אני אומרת ההפך שהם קיבלו את זה שיהודה ואפריים יושבים במקומם, הם קיבלו והם לא היו, לא רצו עכשיו לחלק את השלל, אלא היה איזה מין הרגשה יותר של עם אחד. אלה קיבלו, אלה קיבלו בסדר. ויהושע מדרבן אותם, עכשיו צריך לחלק את כל ה...
נכון, הם קיבלו את זה שיהודה ואפריים, את צודקת ש...
התנהגו כמו עם, בינתיים נכון. כמו עם אחד.
הם לא... אין פה מריבות. רגע, למה הם קיבלו כבר ואנחנו עוד לא? ולמה אנחנו, למה אנחנו רק בשוליים והם קיבלו את הגושים מהמרכז? נכון, יש כאן באמת סולידריות. אני חושב זאת תארה נכונה. פסוק ז' כי אין חלק ללווים בקרבכם, כי כהונת אדוני דחלתו. עכשיו הוא מסביר להם למה רק שבעה. אני מזכיר לכם ששבט לוי לא מקבל, וגד וראובן וחצי שבט המנשה לקחו נחלתם מעבר לירדן מזרחה, אשר נתן להם משה עבד אדוני, ולכן ירדו 2.5 השבטים, ועוד שבט וחצי, ועוד ירד לוי, נשארו שבעה, אז לכן תחלקו את הארץ, ומסביר להם למה שבעה חלקים. בסדר? ויקומו, פסוק ח', ויקומו אנשים וילכו. ויצב יהושע את האורחים לכתוב את הארץ למור, לכו והתהלכו בארץ וכתבו אותה ושובו אליי, ופה אשליך לכם גורל לפני אדוני בשילו.
וגם הם עושים את זה, מצד אחד הוא משתף אותם בחלוקה, זאת אומרת הם הולכים, הם בוודאי לא יודעים כלום, הם הולכים שלושה מכל שבט וביחד הם מחפשים את ה...
שלא יבואו אליו בטענות, זה לא שוויוני. הוא נותן להם קריטריונים והם מחלקים את הארץ. הנה שטח במדבר 8 דונם במדבר שווה 4 דונם בהר, שווה 2 דונם בשפלה, שווה דונם בעמק, הכל לפי הערך החקלאי. זה הכל חזל. חזל אומרים שהוא חילק לפי מדבר והר ועמק ושפלה. את המספרים, את הפרופורציות אני נותן, זה לא חזל. אבל חזל אומרים תלכו בעמק ובהר, ואין דומה העמק להר, ואין דומה השפלה למדבר. חזל אומרים שהחלוקה הייתה גם לפי קריטריונים איכותיים. וילכו האנשים... מה?
איכות מאיזו בחינה?
איכות חקלאית.
חקלאית.
איכות חקלאית. הפרנסה היא חקלאות. אין... אתם יודעים, אני בשבת היינו במסועות, משק של אשתי. אז זה היה נורא מעניין. אתה מסתובב שם, טיילנו, יש שם שדות ענקים, שדות פלחה
וחיטה
ושעורה ותירס
ומושב.
שיתופי. לא, יש חקלאות, אבל הדבר המדהים הוא, יש להם שטחים גדולים, גדש, גידולי שדה, והם עושים את זה יחד עם נגבה, וטרקטורים וזה. ויש שם איזה מקום קטן של המפעל, אלבד. השטחים החקלאים הם עצומים. אלבד יושב על איזה 2-3 דונם, אני יודע, 5 דונם. 80% מהתקציב של המשק זה אלבד, ו-20% זה חקלאות.
מה זה אלבד?
אם זה הפרופורציה. אלבד זה 5 דונם, זה 80% מהתקציב, ושאר ה-1,000-1,200 דונם זה חקלאות, זה 20% מהתקציב. אבל בימי אבותינו, עיקר הפרנסה הייתה חקלאות, לא הייתה תעשייה כמעט.
מה עושים במפעל?
אלבד עושים את ה... חיתולים לתינוקות, טיטולים כאלה, טיטולי אלבד, ומקליות לחות למטוסים.
יש גם מפות אלבד.
כן.
מפות למה?
זה נקרא fresh ones. המוצר שלהם נקרא fresh ones.
מפות שזה לא מבד. זה מין נייר כזה, זה ולשאל לחזר.
זה אלבד.
ארוג.
מה? מה שבקופה חולים, שמים במיטות כמה.
אני לא הייתי שם.
נכון, נכון. זה מייצרים...
אבל זה לא לך.
חלק זה לך וחלק זה לא לך. כן, הם יוצרים לכל מיני דברים. בקיצור, אז לפי הערך החקלאי, פסוק ת' וילכו אנשים ויעברו בארץ ויכתבו על ערים לשבעה חלקים על ספר. הם גם מחלקים ערים לפי ערים שיש. ומחלקים אותה לשבעה חלקים על ספר, הכל כותבים בספרים שלא ישכחו, ויבואו אל יהושע אל המחנה שילו. וישלך להם יהושע גורל בשילו לפני אדוני, ויחלק שם יהושע את הארץ לבני ישראל כמחלקותם.
לפי החלוקה שלהם?
כן. לפי החלוקה שלהם לשבטים. לפי איך שהם היו מחולקים לשבטים. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. תסתכלו, יש כאן תופעה מעניינת, אתם יודעים, תמיד נחמה הזכירה לנו לחפש את המילה שחוזרת על עצמה. אני קורא לכם מתחילת י"ב, מתחילת י"ח. ויקהלו כל הדת בני ישראל שילו. שילו בפסוק א', ואחר כך שוב פעם, ואשליך לכם פסוק ח', ופה אשליך לכם גורל לפני אדוני בשילו. ויבואו פסוק ט', ויבואו אל יהושע אל המחנה שילו, וישלך להם יהושע גורל בשילו לפני אדוני. יחלק שם יהושע את הר לבני ישראל כמחלקותם. שילו חוזרת 4 פעמים. למה אנחנו צריכים? אנחנו יודעים שהכל בשילו. לכל היותר אתה יכול להגיד, אני ברור שהכוונה כאן, שהתנ"ך חוזר כמה פעמים על שילו, מהי הכוונה? תשימו לב מה מצטרף בדרך כלל לשילו. אני אשליך לכם גורל לפני אדוני בשילו. ויבוא אל המחנה שלו וישלח להם יהושע גורל בשילו לפני אדוני. כלומר, הגורל הזה נעשה במשכן. ואם הוא נעשה במשכן, הוא נעשה לפני השם. לא כל גורל מבטא את רצון השם. אלא גורל שנעשה במשכן, יש לו את הקדושה של המשכן. הקדוש ברוך הוא מגלה את רצונו לעם ישראל, כשעם ישראל הוא במקדש, במשכן. כי פה עם ישראל יש לו קדושה, והמקום יש לו קדושה. ויש פה שכינה. כלומר, זה נועד להרגיל את בני ישראל לכך שהקדוש ברוך הוא מתגלה במשכן. הוא נמצא בכל מקום, אבל יש קדושה מיוחדת, יש שכינה. ולכן לפני השם בשילו, בשילו. אני לא עושה את זה סתם בשילו, כי פה המחנה, אלא זה, כי פה המשכן. ולכן הפסקה נפתחת, וזה וישכינו שם את אוהל מועד.
אבל גם וישכינו זה
בולה. וישכינו מלשון שכינה. וישכינו שכינה. כלומר, הגורל הוא אלוהי, בגלל שהוא נעשה במקום.
לא, בגלל שבני ישראל בחרו בזה, זה לא בא יהושע ומנחית אליהם, עכשיו תלכו לפה, ושם המשכן, זה מוגדר.
את מדייקת מי וישכין.
לא, ויקהלו כל הדת בני ישראל שילו, ככה זה מוזכר, לא מסופר שיהושע בחר את המקום, או משהו מהשמיים ירד, ואמר להם, עכשיו פה המשכן. זה מודגש גם מכל האורך, גם כשיהושע עושה את הגורל, זה ככה, הוא שולח אותם, והם חוזרים,
זה הכל יחד
עם העם.
קשה לדעת.
ואם אתה רוצה לדייק במילים, אז כן, גם שכינה זה בתוכם. שכינה זה לא...
זה החלטה, אתה אומרת, ויקהלו זה, הם מחליטים.
לא יודע, זה לא החלטה, זה פעולה עממית, זה יודעת, ויקהלו, זה לא... מישהו ציבה.
אני לא בטוח שאני מסכים איתך. אני מאמין שזאת הייתה החלטה אלוהית. עם ישראל לא בוחר איפה המקדש. עם ישראל לא בחר את ירושלים. קדוש ברוך הוא בחר. כן. אבל אני עושה היקש. אני עושה השלכה, היקש. מירושלים לשילו. נכון שיש כאן את ההדגשה ויקהלו בני ישראל, שיש כאן משהו עממי, משהו שהעם כולו שותף בו.
אולי בגלל שיהושע, זה היה טבעי שהם יקהלו איפה שיהושע, אני לא יודעת, אבל לא מוסגר.
אני יותר נוטה לסברה שיהושע כנביא קיבל צו אלוהי, המשכן, והוא קורא להם, הוא אוסף אותם, והוא אוסף אותם לאספה, כדי שהם יהיו שותפים בחלוקת הארץ.
כתוב וישכינו, אז מלך ויקהלו, אבל וישכינו זה בא מהם, לא
וישכינו, הם בונים את זה, הם משתתפים בבנייה, לאו דווקא בהחלטה. וישכינו, כלומר הם בונים שם את המשכן, כי לבנות את המשכן זה פרויקט לאומי, זה לא פרויקט של שבט אחד, זה משכן של כל עם ישראל. אז לכן הוא אוסף אותם לשם, ושם הם בונים את המשכן, והם מארגנים את המרכז, ואז עוברים לחלוקת הארץ. אבל אני לא בטוח שהלשון רבים הזאת מתייחסת להחלטה כמו שהיא יותר מתייחסת לבנייה. דרך אגב, במשכן שילה באמת רואים עדיין את שרידי הקירות העצומים של חצר המשכן. אז זה היה פרויקט גדול, שבאמת אני חושב, אני לוקח מהרה של מיכל, שיהושע הזמין את העם כולו להיות שותף בבנייה, כדי שכל העם ירגיש שזה משכן לא של שבט אפרים, אלא זה משכן של העם כולו. זה משכן לאומי. לכן ויקהלו כל הדת וישכינו כולם. אז יותר בבנייה, אבל זאת הערה נכונה, שיש כאן דגש על משהו משותף לכולם, על משהו לאומי.
נכון, שאחר כך מוזכר שהם חזרו, אז הם הלכו אל איפה זה, והלכו והלכו, ויבואו אל יהושע, אחר כך שהם חוזרים, אז כתוב לפני השילה, ויבואו אל יהושע, אל המחנה שילה.
ויבואו אל יהושע
אל המחנה שילה.
שהם חוזרים.
כן, שהם חוזרים, זה פעם ראשונה שזה מתואר ככה, שזה מחנה. הם חוזרים אל יהושע, קודם כל, אל המחנה.
מסתבר שהיה שם גם מחנה צבאי. אם שמים שם את המשכן, צריך להיות שם מחנה צבאי שיגן על המשכן. כלומר, יש שם, המחנה עובר מהגלגל לשילה, המחנה שבו עם ישראל התרכז, שבו הצבא התרכז. איפה היה המחנה הראשי? עד שילה הוא היה בגלגל. עכשיו המחנה של בני ישראל עובר לשילה. דרך אגב, יש שם, אם אתם מכירים, יש שם עמק שילה, שהוא עמק עצום, ששם אפשר, מכירים את עמק שילה? מדרום לשילה יש עמק עצום, תורמוס איה. זה עמק ענק. זה נדיר שיש, אולי זאת עוד סיבה שבחרו בשילה, כי המחנה, יש על ידו עמק גדול, ואפשר לשים שם מחנה גדול. זה עמק, אפשר לשים שם שני, הרי זה מחנה של, ש, שצריך להכיל מיליון אנשים, כי עדיין שבעה שבטים עדיין לא, יהודה ואפרים התפזרו, גד וזה התפזרו, יופי, אבל עדיין שבעה שבטים זה המון אנשים. איפה הוא? שמים אותם, שמים אותם בעמק שילה. אז זה המחנה, הם באים אל יהושע, אל המחנה שילה. אז אם את שואלת אותי איפה הוא בדיוק בשילה, הייתי אומר לך, בעמק שילה. אותו עמק מפורסם ששם רקדו הבנות. אבל מציק לי, יודעים, השיעור הזה מציק לי שלא עמדתי בסרט יותר ברור את השאלה למה נבחרה שילה.
למה ט"ו באב שם? שזה גם מתאים לקו
של... בגלל המשכן. בגלל המשכן. אני תמיד אומר, החגיגה הזאת היא ליד המשכן, כדי שהיא תהיה בקדושה. הדבר הכי מסוכן בחגיגה של בנים ובנות זה שיפרצו גדרי הקדושה והצניעות. ולכן עושים את זה על יד המשכן, כדי שזה יהיה במקום שהקדושה שבו תמנע את פריצת הגדרים של הקדושה באירוע כזה. זה לפי דעתי.
לא, זה גם טבעי היה להם, זה מקום שמחבר. זה
מקום שמחבר את כל ישראל, נכון.
כי באופן טבעי, ככה הם היו אז, הם היו.
זה עושה אותם לעם אחד.
הם היו גם, וגם אחר כך.
נכון, שילה היא
המקום הזה.
שילה היא המקום שמתאים לבוא, לעשות שם חג השם בשילה, החג שמאחד את העם. ומה שגם מאחד את העם, שמתחתנים זה בזה. זה לא סתם שזה חג שבוחרים נשים, כי... מה עושה עם לעם אחד? שגד, בחור מגד יכול להתחתן עם בחורה מסחר, ובחורה מאשר יכולה להתחתן עם בחור משבט לוי, כהן. כלומר, שמתחתנים ביחד. אז יחד עם זה שאנחנו עולים לרגל למקום אחד, אנחנו גם מתחתנים אחד עם השני.
זה גם יושב על הרובד הזה, אולי שזה ככה, זה תקופה טובה כזאת שכולם מרגישים.
עדיין מאוחדים. זה הלך והתפורר.
זה הלך. זה כל כך חשוב שיש את מתחברים אליו, כן.
נכון.
חוזרים אליו.
מי כאן ואילך?
רגע, אז מה החלטת? יש לנו את האורות שלו.
זה, אני חושב ש... לא. זה קטע שאת צריכה להשלים לך, תשלימו לה, אני חושב שאת קצת יש, שלא היית ערנית מספיק. מקום תפילה, והוא גם מוגן. גם מקום תפילה טוב, וגם מוגן טוב. וגם מקום שמתאים למחנה, הנה הוספנו גורם שלישי. גם מרחב גדול למחנה, עמק שילה. תל שילה נמוך מהערי מסביביו, מתאים לתפילה, מקום נמוך. וגם התל הנמוך מוקף בתהומות, ב... עמקים מאוד מאוד תלולים ומדרונות תלולים שנותנים הגנה לתל הזה. את זה אני צריך למצוא דרך להכניס לסרט. אבל
גילית חיסרון, יוצא מן הכלל.
הבעיה היא ש...
כמו הדבקה שלה.
אני אגיד לך, הבעיה, אני רואה את זה בסרטים, אני רואה את זה בספרים, יש בעיה שכשאתה יוצר משהו כל הזמן אתה חושב איך אני משפר, וזה שעושה לך את הסרט נמאס לו, הוא אומר די, אתה כל הזמן משנה, כל הזמן מוסיף, זה המון עבודה, השינויים. אז הוא אומר, מגיע איזה רגע שאני חותך, ומכאן ואילך כל הרעיונות שלך לא מעניינים אותי, זהו, הסרט גמור.